ביוזמת הבחורים אנחנו נשארים פה בעזרת השם עד מוצאי תשעה באב לחוות, להרהר, לחיות חורבן בית המקדש. מוצאי תשעה באב מתחיל בין הזמנים, שלושה שבועות מיוזמת הבחורים, זה קצת פחות. אנחנו נתחיל בעזרת השם בשבוע השלישי, כבר בחמישי בערב, קרוב לשלושה שבועות. ואני מבקש לדון על מהות בין הזמן. התחילה, דיאבת, מה התפקיד. המהר"ל בדרוש של התורה כותב: והזה נשברה רוחי בקרבי, ואמרתי אוי ואבוי לבני האדם המבלים ימיהם בדברים שאין להם שייכות לתורת אמת כלל, ויותר מכל הוא ביטול הלימוד, שאין תורתם כי אם באקראי לא תמידים, ואחר כך יקראו דרור לארץ לכנות הזמן בין הזמנים, יחשוב שאין צריך ללמוד כלל, וכאילו אין זה זמן לתורה לקרותו בין הזמנים. מר"ן מפראג לא מבין כלל את הנחיצות של התקופה הזאת, ביטול תורה, לומדים באקראי, לא לומדים בתמידים, מתקומם נגד השם, כן? זה לא זמן קיץ, זה לא זמן אב. בין הזמנים, אין לו שום חשיבות בפני עצמו. הוא בין הזמן אלול, הזמן קיץ, אבל הוא בעצם אין לו חשיבות. אומר המהר"ל, אם אין לו חשיבות, אז בשביל מה עושים את זה? ואם הראשונים הנהיגו כך, ובוודאי היה לזה כמה סיבות עצמאיות, כן, פעם היו נוסעים לישיבה, כל השנה לא היו בבית, כמו בני חוץ לארץ של הישיבה שלנו. אז היה צריך בין הזמנים כדי להגיע שלושה שבועות בשנה הביתה. החטא, אין זה כי אם להסרת התורה. תראו איזה מילים חריפות המהר"ל אומר. להסרת התורה, לקיים אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. ועל ידי ביטול זה מרגילים עצמם לשחוק וקלות ראש. אבל הדרך שהוא טוב וישר לפני האלוקים, ללמוד בכל יום ויום בלי הפסק כלל, שנאמר לשקוד על דלתותיי יום יום. אז אם היינו הולכים לפי דרכו של המהר"ל, שבהרבה דברים אנחנו הולכים לפיו, היינו צריכים לבטל את בין הזמנים, נשאר פה בישיבה שלושה שבועות, סדרים מלאים, לא לקרוא לזה בין הזמנים אלא זמן אב, וללמוד פה יומם ולילה בלי הפסק. האם היום אנחנו רק עושים את זה בגלל רקע היסטורי, בגלל שפעם נסעו באירופה ובאמת אין איזה תפקיד וצריך לבטל את זה? יש לזה תפקיד. מה המהות של בין הזמנים? השלה במסכת שבועות כותב: ולימדת את בניכם כסדר הזה, ואז מלאה הארץ דעה, והעיקר הכולל הכל יהיה נעקר ונשרש מן העולם השם של בין הזמנים, לא ייזכר ולא ייפקד. כל העיתים שווים לטובה, התנהגו במנהג אחד לתורה, כמו שנאמר, ונהגת בו והגית בו יומם ולילה. ייפקד שם בין הזמנים ויעקר מן העולם, אז תהיה תורתנו תורת השם תמימה. מה צריכה להיות ההתייחסות לבין הזמנים? אני מבקש להקיף היום בשיחה, א', מה צריכה להיות ההתייחסות, דיאבד, לכתחילה, יש עניין, צריך לבטל, ב', מה הדברים המרכזיים שאנחנו צריכים להרוויח אחרי שכבר יש לנו את בין הזמנים, אנחנו צריכים להרוויח מהשלושה שבועות האלה. קהילות יעקב מאוד מאוד יסודי, שאני עכשיו ללמוד, ואני חושב שהקהילות הזה, יעקב הזה צריך ללוות אותנו כל החיים. כל יום ויום, מגיל בר מצווה ועד שאנחנו גורים את תפקידנו פה. קהילות יעקב מאוד מאוד יסודי. הקהילות יעקב בברכות בסימן י' ד', אני מציע לכולם בבין הזמן אם נראות את הקהילות יעקב הזה בפנים, שואל על ההלכה שמצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים מבטלים תלמוד תורה. יש לנו בעזרת השם, בשמחה גדולה, שלוש חתונות בבין הזמנים של החבר'ה, שלמה, זכריה, אהרון. אז גם מי שיש לו חברותה באותו ערב, מצווה שאם לעשות על ידי אחרים, לשמח אותם, לרקוד אותם, מבטל תלמוד תורה. שואל הקהילות יעקב, וצריך ביור, מה ישנה מצוות תלמוד תורה ומבטלים בשביל מצווה אחרת? ולא מפטר מטעם עוסק במצווה, הרי תלמוד תורה כנגד כולה. שואל הקהילות יעקב, הרי בכל מצווה אחרת יש כלל שעוסק במצווה פטור מן המצווה. אז אם אני עוסק בתלמוד תורה, אני פטור לשמח עצם וקלה. מה פתאום בתלמוד תורה מבטלים ויש עניין לבטל כדי לשמח עצם וקלה? שימו לב לפרדוקס. אם הייתי עושה דבר אחר, מצווה אחרת, אז אני יכול להתקשר לחתן ולהגיד לו, אני מצטער, אני עסוק עכשיו במצווה אחרת, עוסק במצווה, פטור מן המצווה, אני לא בא לחתונה. בואו נניח מישהו צריך לכבד את הוריו, דווקא בערב הזה. יש לו הורים מבוגרים, הוא צריך לקחת אותם לרופא, דווקא בערב הזה, אז הוא מתקשר לחתן ואומר לו, מצטער, אני עוסק עכשיו במצווה כיבוד הורים. אבל כשיש לו חברותה, אז הוא כן מבטא. מה הפשט של הדברים? אין לזה בלכאורה שום היגיון. אומר הקהילות יעקב יסוד. כל מצוות חיוביות שבתורה, אפילו כשהוא אנוס מלקיים המצווה, וליקה עליו טענה ותביעה על ביטולה, מכל מקום חיוב הרמי עלי, גם אדם שחולה, אבל צריך להקריב קורבן פסח, אז החיוב קיים. רק הוא אנוס, אז הוא לא יקבל עונש. אבל החיוב קיים. אז העובדה שאתה לא יכול לעשות, לא מבטל את החיוב, רק מבטל את העונש. אבל אומר הקהילות יעקב, במצוות צדקה, מישהו עני ואין לו ליתן כלל, חוץ משלישית השקל, אינו בגדר אנוס, רק פטור. וזהו עיקר השיעור במצוות צדקה, שייתן לפי יכולתו, וכשאין לו לקח חיוב כלל ליתן. במצוות תלמוד תורה, אם אין לך, אתה לא אנוס, אתה פטור לגמרי. כי הגדר של המצווה, תיתן כפי יכולתך. עכשיו מחדש הקהילות יעקב. וכן מצוות תלמוד תורה, כיוון שלא נתנה בו תורה שיעור, ממילא החיוב הוא כפי יכולתו, והזמן שהוא אנוס מללמוד, אין זה בגדר מבטל מצווה באונס, אלא זהו גבול חיובו, שהוא עד כמה שאפשר לו, רק פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, חיוב קבוע וברור, דכתיב והגית בו יומם ולילה, וכשיהיה אנוס מפרק זה, נחשב מבטל מצווה באונס. אומר הקהילות יעקב, יסוד גדול מאוד. יש במצוות תורה מינימום, פרק בוקר, פרק ערב, וזה חייבים לעשות כל יום, גם לאיזה עורך דין שיש לו מבחן באותו יום של הלשכה, רופא שיש לו מבחן, זה לא משנה. חייב לעשות כל יום, פרק בוקר, פרק ערב. גם אם הולך לטיול, גם נוסע לחול. בלי להיכנס עכשיו לשאלה אם מותר לנסוע לחול. אבל יש דבר אחר, מעבר לחיוב המינימלי, ההגדרה של כמה ללמוד תורה אומר הקהילות יעקב, תלמד כל רגע בחיים, אלא אם כן יש לך צורך אמיתי. וכשיש לך צורך אמיתי, אז אתה פטור. לא שאתה אנוס, אז אין לך חיוב. וכשאדם אוכל ארוחת צהריים כי זה צורך, אז זה לא הפשט שהרגע יש עליו חיוב תלמוד תורה, אבל הוא לא יכול ללמוד. אלא הפשט הוא שבאותו רגע אין עליו חיוב תלמוד תורה. ממילא אומר הקהילות יעקב, מיד נגיע לבין הזמנים, זה הסיבה למה כשאתה לומד תורה ויש מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, אז אתה מפסיק. כי זה צורך. לשמח חתן זה צורך. תורה שלנו רוצה שאדם יהיה שלם. אך כשזה מצווה על חשבון אחרים, זה נחשב צורך. ממילא אין לך חיוב תלמוד תורה. לכן זה שונה מכל עוסק במצווה פטור מן המצווה האחר. כי בכל מצווה, אם אתה תלך למצווה השנייה, עדיין יש לך חיוב של המצווה הראשונה. אבל פה כשאתה תלך למצווה השנייה, אין לך חיוב. אז ההסבר הראשון לבין הזמנים, צורך. צורך להחלפת כוחות, צורך לרענון, כדי לבוא לאלו למכוחות חדשים, זה הנקודה הראשונה, וממילא זה מבטל תורה. אבל כמובן, גם בבין הזמנים אני צריך לשאול את התשאלה הזאת כל רגע ורגע, האם עכשיו יש צורך? בסדר, אני לא בישיבה. אבל תלמוד תורה זה לא קשור לכתלים של הישיבה. אז אם אני הולך לאיזשהו טיול, ואני מרגיש שהטיול הזה נותן לי אנרגיה, אז יש לי צורך. אבל יש הרבה זמנים בבין הזמנים שאין צורך. אז אם כל היתר נובע בגלל הצורך, אז זה היתר לא להיות פה שלושה שבועות, אבל זה לא היתר לא ללמוד תורה. ולכן השאלה הראשונה היא, שאדם צריך לשאול את עצמו בבין הזמנים, מתי יש לי צורך, מתי אין לי צורך, ולהתמודד איתו. ואולי זה המעלה הראשונה של בין הזמן. בישיבה יש זמנים קבועים. בישיבה אדם אין לו הרבה צרכים. אז הוא הולך לפי המסגרת, סדר בוקר, סדר צהריים, סדר ערב. בין הזמנים מלאת בצרכים. חתונות, טיולים, וכו' וכו'. אבל בין הזמנים נועד שהאדם יחנך את עצמו. והאדם גם במסגרת כל הצרכים האלו ישאל את עצמו, יש לי צורך או אין לי צורך. בתוך בין הזמנים, עכשיו אני לומד או עכשיו אני לא לומד? ואולי אני מסכים שהשם בין הזמנים, השם, יש איתו בעיה, כי הוא כאילו יוצר מצב שאין אחריות. זה לא הזמן הזה, זה לא הזמן הזה, זה זמן שאתה לא באחריות. ואני טוען שבבין הזמנים צריך להיות באחריות הכי גדולה. יותר מהישיבה. כי בישיבה יש לך מסגרת, פה אין לך מסגרת, אבל זו ההכנה הכי טובה לחיים. הכי טובה לחיים. כי גם בחיים אין מסגרת. האם אתה יודע להתמודד עם השאלה הזאת? האם אתה יודע כל רגע ורגע לשאול את עצמך, עכשיו יש צורך או אין צורך? אז אם שיחתנו באה לדבר על המעלה של בין הזמנים, בשלושה שבועות האלו, המעלה הראשונה היא שאדם צריך לחנך את עצמו מחוץ לישיבה, לשאול את השאלות האלו, ולהיות אמיתי עם עצמו, ולשאול, עכשיו אני לומד או עכשיו אני מתייד? ואסור שיהיה יום בלי תורה, כי תורה הוא המזון הנפשי של האדם. נקודה מספר אחד. נקודה מספר 2 אני מבקש ללמוד מהפרשה שלנו. משה מכנס את עם ישראל. בכל הפרק הראשון בפרשה שלנו הוא חזרה מוחלטת על מה שהיה 39 שנה במדבר. אין שום דבר חדש. שימו לב, הוא מדבר לבנים של דור המדבר, אלה שנכנסים לארץ. הם בכלל לא חווים את מה שהוא מדבר. בשבילם זה היסטוריה להורים. והשאלה הגדולה שדנים כל המפרשים, מה יתחדש פה? למה לחזור על הדברים? מה המסר? בואו נראה את הפסוקים עצמם. בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה ביאר את התורה הזאת לאמור. שימו לב איזה הקדמה. משה בא ומבאר את התורה. מה הוא אומר? אני בטוח שהמשפט הזה גורם, נשמע, מה ביאור התורה? השם אלוקינו דיבר עלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר, בשפלה, בנגב, בחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול נהר פת. מה הכוונה רב לכם שבט בהר הזה? אומר רש"י כפשוטו. הייתם יותר מדי זמן בהר סיני. הגעתם בראש חודש סיוון ועזבתם בכף אייר שנה אחר כך. שנה שלמה הייתם קרוב לשנה בהר סיני יותר מדי זמן. זה הכוונה רב לכם. יותר מדי זמן. זה ביאור התורה? מה הבעיה להיות אצל הר סיני הרבה זמן? המקום הכי מקודש. הר המוריה יותר. אבל המקום המקודש. איפה שהיו ברקים ואורות. אז מה הבעיה? למה לא להיות שם? מדרש האגדה שרש"י מבין באמת הופך את הדברים. מה זה רב לכם? הרבה גדולה לכם ושכר על ישיבתכם בהר. עשיתם משכן, מנורה, כלים, קיבלתם תורה, מניתם לכם סנהדרין, שרי אלפים ושרי מאות. אז רב, קיבלתם הרבה, עשיתם הרבה. בדיוק הפוך. זה לא תוכחה, זה לא מוסר, זה שבח. אבל זה לא פשוטו, זה מדרש אגדה. מה הכוונה של הפשט? שימו לב, רב לכם שבט בהר הזה, פנו! וסעו לכם ובואו הר האמורי. מה פירוש המילים פנו ובואו? מה זה פנו? שימו לב, אחר כך כתוב וניסה מחורב ונלך אל כל המדבר הגדול. לא כתוב פנינו ונסן. אז למה בציווי כתוב פנו ולמה מה שהם עשו בפועל לא כתוב פנו? אומר הכלי יקר, שימו לב, הכלי יקר הזה מאוד מאוד יסודי ויוביל אותנו למטרה השנייה של בין הזמנים. המטרה הראשונה הייתה התמודדות עם השאלה, חינוך עצמי לשאלה מתי אני לומד ומתי לא, ונגיע לנקודה השנייה. מה זה רב לכם שבט בהר הזה? פנו וסעו לכם. אומר הכלי יקר, זו תוכחה. זה שהייתם יותר מדי זמן בהר סיני, זו תוכחה. למה זה תוכחה? למה זה לא קומפלימנט שהם היו הרבה זמן, הם רצו להיות במקום קדוש הרבה זמן. על שאנשים שנאו את הארץ. תשמעו טוב. אתם יודעים למה היו כל כך הרבה זמן בהר סיני? כי הם לא רצו לבוא לארץ ישראל. הם שנאו את הארץ. והתיישבו בהר זה ישיבה של קבע. ולא פנו אל פניהם אל הארץ מקום מיוחד לקיום המצוות. הם לא רצו לקיים מצוות, הם רצו להיות בהר וללמוד תורה, אבל לא לקיים מצוות. ארץ ישראל זה מקום שאין ניסים, זה מקום שאתה יוצר ואתה בונה ואתה עמל ואתה מחדם, מחבר בין קודש לחול. כמו שהמרגלים לא רצו לבוא בגלל זה לארץ, גם כל התוש אנשים לא רצו, ולכן הם נשארו הרבה זמן בהר סיני. זה הכוונה, אומר הכלי יקר, רב לכם שבת בהר הזה. פנו, הסבו פניכם אל הארץ, וסעו לכם אל עצמות מקור שלכם, כי משם נוצר חומר של האדם הראשון בארץ ישראל. ולכמה נושא הפירוש מבואר על תוכחה זו, ואמר וניסה מחורב ונלך אל כל המדבר, והיה לו לומר ונפן וניסה מחורב. אלא כך אמר להם, גם כשיצאתם למדבר, עדיין בפחזותכם קיימתון, כי אני אמרתי פנו. כן, הכלי יקר מבין שפנו הכוונה, מחשבים מסלול מחדש. תעשו סוויץ'. היה מעניין בשבת הזאת המרוממת שהייתה לנו, שדיברנו הרבה על הרבצת תורה ואהבת תורה וכולי. קיבלתי מאחד הבוגרים הרבנים שהיו בשבת, שהשבת הזו גרמה לו לחשוב על מסלול מחדש. התכנים גרמה לו לפנו, לשנות כיוון. אז פנו הכוונה שנו כיוון. תבינו שהר סיני הוא הכנה, אבל צריך לבוא לארץ ישראל. לקיים מצוות. מענך את כהנים וגוי קדוש. והם גם כשהם הלכו, הם לא עשו פנו. ולכן עדיין בפחזותכם קיים נתון. כי אני אמרתי פנו וסעו. כשתלכו מן ההר חורב, מקום שלמדתם עליו תורה, תפנו על פניכם אל הארץ, מקום שמירת התורה, כי לא המדרש עיקר אל המעשה. ואתם בלכתכם מחורב, רוח אחרת הייתה עמכם. לישא ממקום מיוחד לתלמוד תורה, ואל מקום שמירת המצוות לא פניתם. אתם עומדים לשנוא את הארץ. הנה התוכחה. פחדתם ליישם את התורה בחיים. לכן נשארתם יותר מדי זמן בהר סיני. תפקיד השני של בין הזמנים, ליישם את כל המטען העצום שלמדנו השנה בחיים. בחיים אנחנו גם מיישמים פה, אבל בסביבה שהיא מחוץ לישיבה. לקחת את הכל ולהשפיע על החברה שנמצאת בבית, להשפיע על משפחתי, להשפיע על הקהילה, לעבוד דמות. יש לי לא מעט הורים שאמרו, אם אני מקבץ מהשנים פה בישיבה, שכשהילד שלהם היה בין הזמנים, זה גרם להורים לשנות כיוון, לפנו, להתחזק בתורה. אני אומר לכם ששמעתי את זה מהרבה הורים. על התפקיד הראשון של בין הזמנים זה ללמוד תורה מחוץ לישיבה, ולהתמודד עם השאלה צורך או לא צורך. תפקיד שני של בין הזמנים הוא ליישם בבית, בתקופה, את כל מה שלמדתי פה. כיבוד הורים, השפעה על חברים, חסד. אם מותר לי להציע חבר'ה דבר פרקטי, מעבר לזה שלי כל מה לשאול את עצמי אם זה צורך או לא, תרימו כל שבוע שני טלפונים לאנשים שאתם חושבים שהם בודדים ותסמכו אותם בטלפון הזה. תקפידו על מצוות חסד בבין הזמנים. בין הזמנים יש כוחות באדם שבישיבה לא יכולים לצאת לפועל, ובבין הזמנים יכולים לצאת לפועל. מיותר להגיד את המשפט שבין הזמנים הוא לא בין הזמנים, בין הזמנים ואין לו חשיבות, הוא חלק מעבודת השם, כי עבודת השם היא תמידית. נקודה מספר 2. נקודה מספר 3. אחד הדברים שמופיעים הכי הרבה בפרשה שלנו, בואו הורשו את הארץ. כן, אני רק אשלים, נקודה מספר 2, לכן הציווי הוא פנו, תעשו סוויץ', תחשבו אחרת, תבינו את מעלתה של ארץ ישראל. והם גם כשהם הולכים למדבר, אבל את הסוויץ' הזה הם לא עושים. לכן כשמופיע המסע שלהם, שם המילה פנו לא מופיעה. נקודה שלישית של בין הזמנים, ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, יצחק וליעקב. כן, וכמה משפטים אחרי זה, עלי רש, רש, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. אומר הרמב"ן הידוע, מה זה לרשת? אומר הרמב"ן, והורשתם את הארץ, כמו שכתוב בפרשה הקודמת, מצוות עשה, שישבו בארץ וירשו אותה, כי הוא נתנה להם, ולא אם עשו בנחלת השם. ואל יעלה על דעתכם ללכת ולכבוש ארץ שנער או ארץ אשור, כל זה יהיה לעבור על מצוות השם. כולנו יודעים את הצעת אוגנדה, בדיוק לזה מדבר הרמב"ן. לא, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל ויש לה קדושה מיוחדת. שפת אמת על פרשת בלק, אחרי שבלעם מרביץ לאתון 3 פעמים, האתון אומרת לו, מה עשיתי לך כי הכיתני זה 3 רגלים. למה השתמשה 3 רגלים ולא 3 פעמים? אומר המדרש, רמז לו שביקש לעקור אומה חוגגת ג' רגלים. אז האתון אומרת לו, תזכור, אתה הולך לקלל אומה שחוגגת 3 רגלים. שואל השפת אמת, למה דווקא את המצווה הזאת? למה היא לא אומרת לו, אתה הולך לקלל אומה ששומרת שבת? אומר השפת אמת, אך דהנן ג' רגלים שלו בני ישראל לרגל, היא עדות לירושת הארץ ובית המקדש. וכן אומר אותו רשע בלעם, כי מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו, ראה בנבואה כי כל צור וכל גבעה בארץ ישראל מיוחד לבני ישראל. וארץ ישראל אשר השם הנחיל יתברך לאבותינו אינה במקרה, רק שברא העולם והיה יסוד העולם ארץ ישראל ובית המקדש. כמו כן בני ישראל יסוד הנפשות, וכל הציור של ארץ ישראל ובית המקדש הוא מכוון לציור של בני ישראל. המעלה השלישית של בין הזמנים, חיבוב ארץ ישראל. לכו לטייל. אנחנו גם נארגן טיול בעזרת השם אחרי סוכות. חיבת הארץ. לכו להתיישבות. לכו למקומות. צריך לזכור רבותיי, בין הזמנים חייבים להיות מאוד מאוד עסוקים. אם אדם בבטלה חס ושלום, בטלה מביאה לידי זימה. בין הזמנים לא מיועד לנוח. בין הזמנים מיועד שאדם יעשה דברים שכל השנה כולה לא יכול לעשות. חסד, כיבוד הורים, אהבת הארץ, בהליכה, בפועל. זה מה שאומר השפת אמת. כל גרגיר קשור לנשמה של עם ישראל. דיברנו על שלוש מעלות ענקיות. ההתמודדות עם השאלה, צורך או לא צורך כל הזמן מחוץ לישיבה, כחינוך לחיים. יישום מה שקיבלתי פה בישיבה, במידות, בעבודת השם, בלימוד, למחוץ לישיבה. נקודה מספר 2, לעשות כל מיני דברים ולהביא כוחות בנפש שלי, שכל השנה לא באים מספיק לידי ביטוי. הקרנה לסביבה, טלפונים לאנשים בודדים, חסד וכולי. נקודה שלישית, חיבת הארץ. אני מבקש לסיים בנקודה אחת שגם היא חשובה, ואולי היא תנאי שבאמת בין הזמנים יהפך להיות חלק מעבודת השם. בני ישראל באים לארץ ישראל, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואז בת ציווים, ואיבדתם את כל מסקותיהם, ואת כל צלמים מסורותיהם תובדו, את כל במותם תשמידו, הורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. שואלים המפרשים, למה צריך לאבד כל מסקותיהם? למה לאבד צלמים מסורותיהם? למה לאבד במותם? כי אדם לא יכול לחיות עם הדברים האלה. הם גורמים לחוסר זהות, הם גורמים לכך שאדם מאבד רגישות, ולכן הוא חייב לאבד אותה. אפשר ליפול בבין הזמנים. ובין הזמנים נועד להתרומם. ולכן חשוב שאדם ישים לעצמו גבולות. ולפני שהוא יוצא לבין הזמנים, אדם טוב טוב ישים לעצמו את הגבולות של פתיחות וסגירות, מה אני רואה, מה אני קורא, מה אני עושה וכו'. ולא לתת לחברה שתכתיב לנו, אלא אנחנו נכתיב לחברה, ואנחנו ניקח אחריות על החברה. יהי רצון שבאמת נזכה בבין הזמנים הזה לעובדך בלב שלם, בין הזמנים שיש שלימות. דיברנו על האתגרים, הדברים הנפלאים שאפשר לקבל מבין הזמנים. אמרתי את זה אתמול בערב, אבל אני מבקש לחזור על זה. כל מי שמרגיש שיש לו איזושהי התמודדות, קושי, נפילה, אני מבקש להתקשר אליי ונשב ונדבר על הדברים, או בטלפון או בעל פה. אשמח לטלפונים גם בלי, לא רק של קושי, אלא גם הפוך, של סתם דיבור של תורה, של כל דבר אחר. יהי רצון שנזכה לשלמות, לעבודת השם, שאם אנחנו בימים שחושבים על החורבן, ברור שעבודת השם בשלמות תשפיע על כלל עם ישראל ותביא את הגאולה במהרה בימינו, אמן.